חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. שר החינוך נפתלי בנט ושרת המשפטים איילת שקד הודיעו בשעה האחרונה על הקמתה של מפלגה חדשה שתיקרא הימין החדש. השר בנט אמר, עידן ההשפעה שלנו על הבית היהודי תם, איבדנו את כוחנו להשפיע, נתניהו הרגיש שהציונות הדתית בכיס שלו. הוא שלח שליחים את ראש המלל להפיץ את בשורת הסכנה ללכת לבחירות, ולכן החלטנו להקים את המפלגה, כך השר בנט. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מגיב לפתיחתה של הימין החדש ואומר, הציונות הדתית היא תנועה חיה ובועת, עם מסורת איתנה ארוכה ומפוארת, ומקווה שצעד זה יחזק את גוש הימין. בבית היהודי נמסר כי המפלגה מודה לבנט ושקד על 5 שנים של עשייה למען עם ישראל. אנו מאמינים שעוד נכונו להם גדולות ונצורות בהובלת מחנה הימין. את הבית היהודי תארך כבר בימים הקרובים להמשך דרכה, כשברור לכל שתעמיד רשימה איכותית של אנשי ציבור ראויים ומוכשרים שימשיכו לפעול למען עם ישראל בכנסת ה-21. בליכוד אומרים מי שרוצה להבטיח שהממשלה הבאה תהיה ממשלת ימין בראשות נתניהו ולא ממשלת שמאל בראשות לפיד, גנץ וגבי, חייב להצביע רק לליכוד בראשות נתניהו. וכולנו אומרים הערב כמה מפלגה סקטוריאלית נוספת שמבקשת לצמצם עוד את הממלכתיות. בקדנציה האחרונה פעלו בנט ושקד כאיגוד סקטוריאלי שחיפש את המפריד והמכתב בציבוריות הישראלית. שוב מתברר שיש מפלגה לאומית, ממלכתית וחברתית אחת, והיא כולנו. לידיעות ריכז כתבנו הפוליטי איתי גדס. בשבת הלך לעולמו הרב יעקב כהן זיכרונו לברכה, שהיה ממקימי תנועת ש"ס בירושלים, והוא בן 73 שנים. תנועת ש"ס נמסר כי הרב כהן זיכרונו לברכה היה הרוח החיה מאחורי הקמת סיעת ש"ס בירושלים לפני למעלה מ-30 שנה, כשנאבק כמעט לבדו נגד אפליית בני עדות המזרח במוסדות החינוך ולמען ייצוגם בכבוד בעירייה. התחזית הלילה ירדו גשמים לסירוגין מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, בחרמון ירד שלג. ועד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. חיים, למדו רפואה כדי ממש להביא חיים. אותם אנשים פשוט מאשרים את זה אוטומטית. כל ועדה כזאת זה דקה, דקה וחצי. באים...
ברשות הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף שליטה, אני ממש מתרגש כל פעם שאני מגיע למקום הזה, מאחר שהזכירו לי שזה כבר אולי כ-30 שנה שבפרשת שמות תמיד הייתי מוזמן על ידי מרן רב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. הרב יצחק ממש תמיד מזכיר לי שלא אשכח את פרשת שמות, כמה הוא ממשיך את הדרך הזאת, כמה היה מתרגש הרב עובדיה כשבאמת הגיע פרשת שמות ושמע את הדברים. דרך אגב, כשהתקבל החוק, הוא היה כמעט הראשון, היחידי שפשוט עשה את כל מה שניתן באותו זמן, זה לא עזר. זה לא עזר בכלל. אבל בכל אופן, כדי לא לקחת את הזמן, אני רק רוצה לסיים. אני סיפרתי כאן שלפני שבועיים השתתפתי בכנסת בישיבה שעסקה בנושא של קידום התור להפלות. זה הכותרת. באו להתלונן שנשים מחכות הרבה זמן. כלומר, היום מחכות 4 ימים, הן רוצות שזה ייקח פחות. אני טענתי, מה לגבי כל החולים שממתינים שבועות וחודשים לקבל טיפולים להציל חיים, פשוטו כמשמעו, לגלות מחלות כאלה, זה לא משנה. דרך אגב, הזכרתי שבזמן שהייתה שביתת רופאים, ועדות של הפלות הפעילו, הם יעבדו, והפלות נעשו. וכדי ממש זה לקרוא דברים שמזעזעים, הסטטיסטיקה מראה ש-99.3, לפני שנתיים זה היה 99%, עכשיו השתפר לרעה, שעכשיו זה 99.3, מאשרים את הפלות. ועוד נתון חשוב, מביאים דבר כזה, היריון מחוץ למסגרת הנישואין, מסיכון בריאות האישה, לא יתעסק רק את זה בלבד, סיכון לאישה, אני חייב להגיד לכם בתור רופא, רופא שעוסק ברפואה כבר 55 שנה, וגם כן כל המקרים האלה שבאמת צריכים לעשות הפלה, אפשר לספור אותם במספר אצבעות של כמה ידיים מקסימום. זה מקרים היום הרפואה מסוגלת להתמודד עם רוב הבעיות הרפואיות של האם בזמן ההיריון, ולא חייבים להקריב את העובר בשביל בריאות האישה. מקרים בודדים. אני זוכר שאולי באמת בשנה אחת אני ראיתי אולי מקרה או שני מקרים, לא יותר. פעם אחת שאלתי את פרופסור גוטסמן, מוכר שנפגש, אני נפגש אותו לא מעט פעמים, ובכן פעם אתה בתור מומחה לקרדיולוגיה, ואחת הסיבות שמסכנות את האישה בהיריון, זה באמת מחלות לב. בכמה מקרים אתה שלחת? הוא אומר לו ל2-3, ממש. ופה 20.7% סיכון האישה. אלו המקרים שהם מסיבה כלכלית. ובזמנו כשעמדו לבטל את הסעיף הכלכלי, אני הייתי בין אלה שהייתי בטוח שזה לא יעזור. מדוע? בגלל שכל אישה שיש לבעיה כלכלית היא לחוצה נפשית. אז באותו רגע שמים לה שיש לה סעיף בריאותי נפשי, ועל ידי כך מקבלת את האישור. איכן, יש הרבה מה לעשות, ואני מאוד מודה לכבוד הרב, שנותן לי אפשרות להכיר את הנושא לציבור, וכל אחד יכול לחשוב מה הוא יכול לתרום לדברים האלה, מאחר שניתן עוד הרבה לעשות, ברוך השם, אגודת אפרת הצליחה להקטין את הנושא של הפלות, לפחות ביותר משליש, אבל יש לנו עוד שני שלישים האלה, מדובר על 40,000 לשנה, וזה מדובר על יותר מ-100 ליום. את המספרים האלה אתם לא תקראו באף מקום, בגלל שזה מסתירים את הדברים האלה, לא מדברים על זה, לא מתווכחים על זה, אבל לא משנה. אנחנו נמשיך לפעול כמו שאבותינו, כמו שקרה במצרים, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ במהרה בימינו, אמן.
חזק וברוך, כבוד הרב, הרופא, דוקטור שוסאים, שם ישמרו וחייהו, שעושה הרבה, יש לו פה חזקה. עוד בזמנו של מרן, זכר צדיק לברכה, מרן היה יודע את החשיבות של הדברים האלו. גם אנחנו שולחים לו, באים אצלי במקרים, אני שולח לו כל שני וחמישי, שלא יעשו שום דבר בלי להתעץ, ועל הרוב הוא משכנע אותם. יש לו מענה לשון, לוקח אותם אצלו, עמדת אפרת, מראה להם אם ילדו, יקבלו עגלה, יקבלו זה, מראה להם כל מיני פיתויים כדי להשאיר אותם. אשרה מאשר חלקו, הוא עושה הרבה. לפני 60 שנה, 70 שנה, הרבה שנים. מרן, זכר צדיק לברכה, היה עדיין צעיר לימים. התפקיד שלו היה ראש בית תורה בפרת יוסף. הגיעה שאלה לאחר מזרעתיה, ראש הישיבה. מאחד מרבני הישיבה. אשתו הייתה בהיריון, חודש חמישי, שישי, חודשים כבר גבוהים, וגילו שהילד יצא מפגר. ודברים ברורים. שלא היה שום צל ספק, הלכו לכמה רופאים, כל מיני דברים, ומאה אחוז יוצא מפגר. בואו לחם עזרתי, אולי תיתן לנו יותר להפיל. אבל איך אני חייתן לכם יותר בחודש החמישי לרצוח נפש? תלכו לחם עבדיה, מה שיגיד לכם תעשו. הרב היה צעיר, אבל הוא שמח על הרב. ואז אמר להם הרב, מותר להפיל מישהו אדם שהוא מפגר? מותר לרצוח אדם שהוא משוגע? אני אשיצה לכם בין ככה, אני גזר, ככה אני גזר עליכם. אם היה תוך 40 יום הראשונים, היה מקום לדון, אבל אחרי 4-5 חודשים, הרב לא התיר להם, ובאמת יצא בן, מוצא עד היום, בית חולים, אולי כבר נפטר, אני לא יודע, אבל עד לפני כמה שנים אני זוכר, בית חולים בחולי נפש, בסדר, שמוע, שמע על הרב, ככה נגזר עליהם, שאין להם בן מפגר. רואים מכאן את העירת שמיים, לא לרצוח, גם זה, זה ממש רציחה. יש איזה מקרים בודדים, אם יש קשר עם ערבי, ושם האישה רוצה לעזוב את הערבי, לברוח מכל הדבר הזה, היא לא אחר כך תתסלם, ותהיה קשורה עליו כל ימי חייה. יש מקרים כאלה, לפעמים צריכים לשקול, באיזה חודש, אני שולח את זה אליו, הוא כבר שוקל את זה, כן להפיל או לא להפיל, כי פה יש מקום לשקול. שתנתק את הקשר עם הערבי. אבל בדרך כלל, בדרך כלל, על פי רוב, כמו שהוא אמר, רוב ככל הפעמים, אפשר לדבר איתם, לשכנע אותם, שלא יעשו את הדבר הזה, כי זה ממש רציחה. אני מחזק את אדם, שמשיך לפעול עוד, לעשות כהנה וכהנה, שיזכה להאריך ימים ושנים, בריאות איתנה, נאורה מעליה. הזכרנו בשיעורים הקודמים את המחלוקת של בעל הלכות גדולות. זה הספר הראשון, כמדומה, שנתפס אחרי שהפיסו את התלמוד שלנו, הש"ס, לפני הרבה שנים. מגדולי הראשונים. הוא כותב, אישה שמדליקה נרות, מקבלת שבת בהדלקת הנרות. זאת אומרת, בגמר ההדלקה, לא בברכה, המהריו, והרמה מביא אותו ברס סמך ג' סעיף י', הוא טוען שבברכה. אבל הבאג לא כתב שמקבלים שבת בברכה. הוא כתב שעצם בהדלקת הנרות, גומרים להדליק את הנרות, מקבלים שבת. דעת התוספות ודעת הראש ורוב הראשונים, אין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות. וכן, אישה שהדליקה נרות, לפי דעתם, לא מקבלת שבת. יכולה אחרי זה לחבות הבוילר, לחבר את הפלטה, כל המחות כולם, לא מקבלת שבת. החלקו בזה ברן והרמה. ברן השולחן ערוך פוסק כמו דעת התוספות והראש. כותב, לדידן אמירת בריחו, אבי כמו מזמור שיר ליום שבת לדידו. רק באמירת בריחו מקבלים שבת, ולא בהדלקת הנרות. הרמה פוסק כמו דעת הבהג, שקבלת שבת תלויה בהדלקה. אשכנזים תופסים כמו דעת הרמה, אנחנו עושים כמו דעת ברן, קבלת שבת לא תלויה בהדלקת הנרות. שבוע שעבר דיברנו, אישה שהדליקה נרות, או שהיא אשכנזיה וקיבלה שבת, או שהיא ספרדיה, אבל היא קיבלה להדיה שבת. סתם הדלקת הנרות, לנו לא מקבלים שבת. אבל אם היא חשבה להדיה, אז כן, קבלת שבת. כמו אשכנזיות שמקבלות שבת בהדלקת הנרות. נזכרה שלא התפללה מנחה. אז הבאנו להקת אחרונים שכותבים שיכולה, אפילו אחרי שקיבלה שבת להדיה, יכולה להתפלל מנחה. וגם בבין השמשות יכולה להתפלל מנחה. הבאתי להקת אחרונים שכך כותבים. שבוע ראיתי בספר אישי ישראל, מביא בשם הגאון רבי חיים קנבסקי, שהוא כותב, אישה שהדליקה נרות וקיבלה עליה שבת, שוב, הוא לא מחלק בספרדים לאשכנזים, היה צריך לחלק, הספרדים לא מקבלים שבת בהדלקה, אשכנזים כן, אבל הוא לא מחלק, הוא כותב סתם, אישה שהדליקה נרות ולא התפללה מנחה, לא תתפלל מנחה יותר, תתפלל עביד שתיים, אם היא רוצה עביד שתיים, אבל לא תתפלל מנחה. אחר אלף המחילות בעקבות תורתו, נעלם ממנו להקת אחרונים, בראש ובראשונה הזכרנו שתי הגיבורים, שהוא מחלק בין קבלת שבת ביחידות, קבלת שבת בציבור. רבין הרי סקירה בסימן רב סמך א' סעיף ד' שמרן כותב שמה שאם אדם ענה בריחו, לא יעשה עירוב תחומין, לא יעשה עירוב תבשילין, גמרנו כבר, קיבל עליו שבת. בסימן שין צדיק ג' מרן כותב שאם אפשר לעשות כל דברים של שבות בין השמשות, ואפילו קיבל עליו שבת, עושים דברים של שבות, סתירה במרן, ותרץ על שיטי גיבורים, העלייה רבה, ולהקת אחרונים, יש הבדל אם קיבל שבת ביחידות בין קיבל שבת בציבור. ברס סמך א' סעיף ד' מרן מדבר שענה בריחו עם הציבור. מה זאת אומרת? הוא קיבל שבת בציבור, ענה בריחו. ענה בריחו, גמרנו, קיבל שבת. לא יתפלל מנחה. גמרנו, קיבל שבת. בשין צדיד ג' שמותר לעשות עובד תפשילין ובין השמשות, כל דבר שהוא שבות מותר, קיבל שבת ביחידות. אדם שביחידות קיבל שבת, הדליק הנרות קיבל עליה שבת. או בפירוש או באשכנזים שקיבלו נשבע בדקת הנרות. ושאל להתפלל אחרי זה מנחה. מותר לעשות כל דברים ששבות אחרי שהיא קיבלה שבת. למרות שהיא קיבלה שבת, לבין השמשות מותר. לא גזרו חכמים לבין השמשות על דברים ששבות, שצריך הדבר צורך גדול, צריך מצווה, לא רוצה יוצא בזה. ואין הבדל בין מנחה לבין איסורי שבות. אין שום הבדל, סוף סוף שניהם דרבנן. בין השמשות זה בגדר ספק דרבנן לכולה, לכם מכילים. זה כותב את זה שתי גיבורים, כותב את זה עלייה רבה, מביא את זה מכתב לדוד פאדו לפני 250 שנה, כותב את זה הרב חידה, כותב את זה בזרע המת לפני 250 שנה, מביא את זה הרב גאון בחיים פלאצ'י, וגם כן הגאון החתם סופר, הגאון הנציב, הנציב, וגם בספר דברי יציב, נחת יצחק וייס, יש להקת אחרונים, כולם כותבים, כל זה כנראה, נעלם מעיני קודשו של הגאון רב חיים קניבסקי, ולכן הוא פסק מה שפסק. הדליק הנרות, די, לא תתפלל מנחה. למה? מה תענה על שתי גיבורים, עלייה רבה? כל הפוסקים האלו, כולם כותבו שכן יכולה להתפלל מנחה. לכן, הר אלף המחילות, הלכה לא כדבריו. אישה שהדליקה נרות וקיבלה שבת בהדלקת הנרות לספרדים, או לאשכנזים, שאופן אוטומט מקבלת שבת בהדלקת הנרות, יכולה להתפלל אחרי זה מנחה. כל דבר שמושבות יכולה לעשות. כגון, למשל, ידיק הנרות פתאום מגישה צימאון. עכשיו, בחורף זה לא מצוי. קיץ חם מאוד, צמאה מאוד, רוצה לשתות סודה, מים קרים, אבל דבר, קיבלה שבת. דבר אני מקרה שקיבלה שבת בפירוש. או אצל אשכנזים שידיק הנרות ואז אוטומט מקבלת שבת. הרי זה רוצה לשתות מים. יכולה לשתות מים, עדיין השמש ברקיע. יש עוד רבע שעה השקיעה. אבל היא כנראות זה קיבלה שבת. לפי מה שאמרנו, ברגע שהיא קיבלה שבת ביחידות, מותר כל דבר שהוא שבות, מותר לעשות. זה לא איסור דאורייתא לשתות לפני הקידוש. זה איסור דרבנן. בגמרא בשבת, בדף ט', שם המובא שאסור לעשות לשתות, לאכול, לפני קיום מצווה. זה דרבנן. שמה יגרר, שמה יימשך וישכח לקיים את המצווה. אבל זה לא איסור דאורייתא. קידוש הוא דאורייתא. השתייה לפני כן, אכילה לפני כן, זה דרבנן. זה שבות. קיבלה שבת עליה ביחידות, מותר לעשות שבות. לכן מותר לה לשתות תה, קפה, סודה, מה שהיא רוצה. הרב כותב בחזון עובדיה, שבת א', עד שתשקע החמה. כך הוא כותב. אני חושב, לאו דווקא הרב התכוון נגיד עד שתשקע החמה. הרב נמשך אחרי לשונו של הגאון רבי זלמן, בשולחן ערוך שלו. הוא כותב, אישה שקיבלה עליה שבת, ורוצה לשתות, אומר, אם נתפללה ערבית, אז לא יכולה לשתות, גמרנו. כל עוד שלא נתפללה ערבית, עד ששקעה החמה, אמנה יכולה לשתות. זה כותב את זה, גאון רבי זלמן. אותו דבר כותב גם כן בספר תורת שבת. הם תלו את זה בערבית. פללת ערבית, אפילו מוקדם, גמרה להתפלל ערבית, נגיד ברבע לחמש, גמרה להתפלל ערבית, אסור לה לשתות. אפילו עד ששקעה החמה, אסור לה לשתות. שם הוא דיבר על שקיעת החמה, הגאון רבי זלמן. הרב כתב את הלשון הזה, אבל מי שיקרא למטה את המקורות, לכן לא לקרוא רק למעלה, צריך לקרוא גם למטה. בפרט, לפעמים מרן מסתעף כל מיני הלכות למטה. ופעם אני שאלתי אותו, אבא, למה אתה כותב את ההלכה הזו למטה? תעשה עוד סעיף, למעלה. הוא ענה לי פשטות, אני רוצה שילמדו גם למטה, לא רק למעלה. לכן יש פעמים הלכות שלמות שהוא כותב אותן למטה. מי שיקרא למטה, הרב דיבר על שתי דברים. קודם כל קיבלה שבת עם עוד יום, שכן, קיבלה ביחידות אז מותר, לשתות מותר, להתפלל מנחה. דיבר עוד דבר, על בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. היום השקיעה בעשרה לחמש, יש לנו בערך רבע שעה, עד חמש וחמישה, אני לא מדייק, אני אומר בערך, רבע שעה, ספק יום, ספק לילה, יש פה כמה ספקות. ספק ספקה. קודם כל ספק, אולי כמו רבי יהודה או כמו רבי יזי. מה זה? כולם יודעים. לפי רבי יהודה, השמש שוקעת בעשרה לחמש, יש לנו רבע שעה בין השמשות. זה לפי רבי יהודה. לפי רבי יוסי, בגמר בין השמשות של רבי יהודה, חמש וחמישה, כערף עין יש זמן בין השמשות, שנייה אחת, ואז מיד נהיה צאת הכוכבים. זה לפי רבי יוסי. אנחנו מחמירים בשבת כמו רבי יהודה. מחמירים. ומעיקר ההלכה, רבי יהודה ורבי יוסי, הלכה כמו רבי יוסי. השם כמו רבי יהודה, עכשיו אישה קיבלה עליה שבת, הדליקה נרות, קיבלה שבת. והיא רוצה לשתות ב10:55, ב5:55. שם כמו רבי יהודה, מהשמשות, אז זה אולי יהיה אסור לה, אולי זה יום, סליחה, אולי זה לילה. את אומר, יש עוד ספק, אולי כמו רבי יוסי. ועוד ספק נוסף, אולי כמו רבנו תם בכלל. כי רבנו תם, הכל עדיין זה יום שישי בכלל. בכלל לא נכנס שבת. איפה כמה ספקות יש פה? ועוד, שמה קבלת שבת ביחידות, זה לא מעכב אותה מלשתות ולצעות משבות דרבנן. יש פה כמה ספקות. אז למה להחמיר בין השמשות? מי שיקרא למטה, יראה מה שרב כתב למעלה, עש תשקע חמה, לאו דווקא, כל אחד בבית יבוא יוסיף בצד, בעת, לאו דווקא עד שקע חמה, אלא גם אחרי השקיעה. עצת את הכוכבים, האישה הזו יכולה לשתות, כמו שדייקתי מהגאון רבי זלמן, בספר תורת שבת, בפרט, יש לנו פה לצרף את סברת הרמב״ם. הרמב״ם כותב, שאדם שנכנס שבת, אסור לשתות יין לפני הקידוש. מדייק אבו דרם, אחד מהראשונים. משמע, דווקא יין לא שותים לפני הקידוש. מים לפני הקידוש, מותר לשתות. בתשובת הראש, מבואר לעדיה לא כך. מביא ירושלמי, בראש פרק ערבי פסחים, שם שאל רבי יהודן, שאל, מה הוא לשתות? אני צמא, רוצה לשתות מים לפני הקידוש. מה הוא? אמר לה, תנא רבי חייא, שאפילו מים אסור לשתות. מפורש, הוא דיבר, לא כתוב מים, אסור לשתות, הרענו. מה הוא דיבר? הוא דיבר על מים, הוא דיבר על יין. אומר, אני צמא. אדם שהוא צמא שותה יין, צמא שותה עם המים. אני צמא ורוצה לשתות. מה הוא? תנא רבי חייא אסור לשתות. איך אמר? משמע שגם מים אסור לשתות. זה ראיה שמביא הראש בתשובה, כך פסק הרשב"א, כך פסק הר"ן, ועוד להקת הראשונים. וכך ההלכה נפסקה בשולחן ערוך. מרן כותב בסימן רש עין א', שבגלל שקדש היום, אסור לשתות אפילו מים. בהבדלה, לפני ההבדלה מים מותר, כולם יודעים. שער משקיעים ואוכל, אסור לאכול לפני ההבדלה. ומים מותר. מה שאין כן בקידוש, אפילו מים אסור. והראיה, מהירושלמי. הרמב״ם לא תופס כך. הוא אומר, דווקא יין צריך לעשות היכר. אני עושה עכשיו קידוש. מה תשתה יין עכשיו? לכן יין אסור לשתות לפני הקידוש. אבל מים מותר לשתות לפני הקידוש. זה דעת הרמב״ם. הלכה לא כמו הרמב״ם. אבל לא חזה לצרף את סברת הרמב״ם. אישה שקיבלה עליה שבת, מפורש, או דליקה נרות וקיבלה שבת, רוצה אחר כך לשתות, לפי דעת הרמב״ם, מים מותר, מים, תה, קפה, לפי דעת הרמב״ם מותר. נכון שההלכה כמו הראש ורוב הראשונים, כפסק מרן שגם מים אסור, אבל חזה לצרופה סברת הרמב״ם. בפרט הספקות שאמרתי, אולי כמו רבנו תם, אולי בין השמשות בכלל זה יום, גם לפי רבי יהודה, אולי זה יום. ואולי כמו רבי יוסי. רואים פה כמה ספקות יש לנו בדבר הזה. לכן, להלכה למעשה, אישה שצמאה יכולה לשתות בזמן בין השמשות, אפילו שקיבלה עליה שבת לעדיה. תדעו, אנחנו מתירים בין השמשות שבות, אבל לא בקביעות. מה פירוש? אדם יגיד, מה זה? מוקצה? מותר לקחת העת בין השמשות. למה? מוקצה זה דרבנן. אז ספק דרבנן נקודה. מה זה בין השמשות? ספק כמו ספק לילה. כל דבר דרבנן, אדם יהיה בקיא בהלכות שבת, ידע מה דרבנן, ואז יקל, כל שבת יקל בערב שבת בין השמשות. יש דבר כזה? הסביר רבי אור הלכה, אנחנו לא מתירים שבות בבין השמשות, רק שבות צורך מצווה, או שבות קל כמו לטעום לפני הקידוש, זה אנחנו מתירים בין השמשות. אבל שבות קבוע, אנחנו לא מתירים. חכמים ברגע שאסרו, מוקצה בשבת, אמירה לגוי בשבת, כל יסורי דרבנן הם אסרו גם בבין השמשות הם אסרו. עם דבר קבוע. שקורא לך איזה מקרה, פתאום מצמאה, רוצה לשתות, זה לא דבר קבוע, לקחת מוקצה קבוע. דבר שקורה במקרה, הנה חלם מתירים שבועות. ככה מסביר הביאור ההלכה. כי בלי ההסבר הזה, באמת יהיה קשה. כל עברים דרבנן, נבוא נקה בין השמשות, נגיד ספק דרבנן לכולה, זה קשה מאוד. אלא שבדל לדבר קבוע, דבר ש... יתראה ככה, ככה קרה מקרה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שכון יהיה בדברו. אבל צריך להגיד לאישה, הצמאה אחרי הדלקת הנרות רוצה לשתות תה קפה, שימי לב שלא יצא את הכוכבים. בדרך כלל, מחמירים רבע שעה פחות או יותר, עכשיו חורף. בקיץ זה יותר, כי זה שעות זמניות.
מדגים הדקות וחצי. ועכשיו בקיץ, בחורף, זה בערך מקסימום, זה רבע שעה, זה מקסימום. אם הגיע רבע שעה, 5:05, אסור לך לשתות. דברנו, לא מים, לא תה, לא קפה, אפילו אם יצמח. אלא אם כן, הולכת לבוד, משהו אחר, זה פיקוח נפש, כן? אבל עליו, אחי, ינחמה, אסור לה. ברגע שיצאת הכוכבים, זה אסור. כמו שאמרנו בשם הרשב"א, בשם תשובת הראש, יש בזה לדון, מה הטעם של זה? לפני כן אמרתי בהבלעה, אדם שמת לב, גמרא שבת ט' עמוד ב', אסור לאכול ולשתות לפני קריאת המגילה. אסור לאכול אכילה לפני נטילת לולב. שם הטעם הוא פשוט, שלא יימשך אחרי אכילתו, ואז לא יקרא מגילה, לא ישמע שופר, לא ייקח את הלולב, כל המצוות כולם. לכן זה כללה קהיל, כל המצוות כולם. אסור לאכול לפני קיום המצווה. כאן בקידוש, לכאורה גם ככה. אסור לאכול לפני הקידוש, למה? שמה יימשך, ואחר כך לא יעשה קידוש. אבל אם זה כך, יש לנו קושיה על זה. בקידוש אסור אפילו לטעום, כמו שאמרנו עכשיו, אפילו מים אסור, אפילו פירות ופירות, עוגה קטנה אסור לאכול. גמרנו, ברגע שצאת הכוכבים, אסור לאכול לפני הקידוש. לאכול פירות לפני מקרא מגילה, לאכול עוגה לפני קריאת המגילה, לפני שופר, לפני נטילת לולב, מותר. מרן כותב אסור לאכול, בהלכות לולב, תפרש נוטט, מרן כותב אסור לאכול קודם נטילת לולב. כאן, בקידוש, מרן כותב אסור לטעום כלום לפני הקידוש. מרן עשה אפילו טעימה. ולכן, פירות, דבר שהוא שקל, מותר לפני מקרא מגילה. שיש כאן בירושלים פורים משולש, ואז אנחנו קוראים את המגילה, בצאת הצום של תענית אסתר. קוראים את זה ביום שישי. ביודלית. בתדוו יש לנו רק קריאת התורה ועל הניסים. השנה זה חל ביום שישי, אבל כשחל פורים ביום שבת, תדוו בשבת, פורים משולש, קוראים את המגילה כמו בתל אביב, קוראים את זה כמו בבני ברק, במוצאי צום. הציבור קשה להם לחכות. הצום יותר ארוך, לא כמו עשרה בטבת שגמרנו את הצום ככה מהר, אלא הצום נהיה יותר ארוך, תענית אסתר. עושים מקום מגילה, זה 35 דקות, אם יש להם חזן ככה שמסלסל, אז זה יותר, 45 דקות. הם רוצים לטעום משהו. יש כמה שהחמירו בדבר. לא, אסור, אסור, לטעום. לא מרשים לציבור. שמה להחמיר? מה כתב? אסור לאכול. אתה רוצה לאכול סעודה? אסור לך לאכול לפני מקרא מגילה, לפני שופר, לפני נטילת לולב. מה שאין כאן לטעום, מותר. מה זה טעימה? גם פירות זה מותר. יש מקום אחד שאני זוכר לפני כמה שנים, שהיה פורי משולש, לפני כמה שנים, חילקו לכל הציבור, חתכו תפוח עץ, כל אחד קיבל חתיכת תפוח עץ, ואיך זה בורא פרי עץ, שברו את הצום, יאללה, שברו את המקרא מגילה. מותר. אבל מה זה רבע כזה תפוח עץ? יתנו להם יותר, יתנו להם, כן? אדם צריך קצת להגיע את הצום שיש לו. מותר. האיסור שם לאכול, לפני מקרא מגילה אסור לאכול. מה שאין כן, בקידוש כתוב אסור לטעום, שון מרן טעימה. אם היה טעם, אסור לטעום לפני הקידוש, שמא יימשך, היו צריכים לאסור גם טעימה. אם היה טעם שמא יימשך. לא, סליחה, היו צריכים להתיר טעימה. רק אוכל היה צריך לאסור, אבל טעימה היה צריך להתיר. פה אתה אוסר גם טעימה. מה אתה רואה? שזה לא הטעם הזה. אלא הטעם, כדי שיהיה היכר בין סעודת רשות לסעודת מצווה. אנחנו עכשיו מפסיקים, לא אוכלים, לא טועמים, לא פירות, לא מים, שום דבר. עושים קידוש, עונג שבת, סעודת מצווה. זה הטעם. לא בגלל שמה יימשך, שיהיה היכר. אומר רבי קוויגר, מי שהתחיל לאכול לפני הקידוש, ואתה משום מה, התחיל לאכול ב4:30, סעודה, הגיע פתאום צאת הכוכבים, 5:05, פוסק. הוא התחיל ביתר, התחיל ב4:30, אפילו הכי פוסק. מי ש... מי שהתחיל לאכול, לחצתי בלי משים. זה מתעסק בעלמה, כן. טוב, מי שהתחיל לאכול לפני מקרא מגילה, לפני נטילת לולב, התחיל לאכול, והגיע הזמן, התחיל ביתר. כמו שהתחיל ביתר, יכול להמשיך לאכול, לגמור לאכול. קידוש, לא. אפילו התחיל ביתר, מפסיק. מפורש, יש בתשובת רש"י, כותב מפורש, מביא את זה בשולחן ערוך, מתיק את זה, שפוסק, פורס מפה על השולחן, פוסק, מברך את המזון, ועוד הפעם עושה קידוש ואוכל. פוסק. מסביר רבי קוויגר, למה? מה ההבדל בין מקרא מגילה, נטילת לולב, שאר המצוות, שהתחלתי ביתר, ממשיך לאכול. ואילו בקידוש, מפסיק. וכי בקידוש, זה לא הטעם בגלל שמא יימשך לאכול. לא, אנחנו אוסרים, גם טעימה אנחנו אוסרים. אלא הטעם הוא בגלל שיהיה היכר בין סעודת רשות לסעודת מצווה. ולכן, אפילו התחיל ביתר, התחלת ביתר, עכשיו הגיע קצת הכוכבים, תפסיק שיהיה היכר בין רשות לבין מצווה. זה הדבר של הרבה כבי היגר. ולפיו זה מובן טוב אצלנו. לכן, אסור לטעום אפילו מים לפני הקידוש. כי האיסור לא בגלל שמה יימשך, מי נמשך אחרי מים, אלא אסור בגלל שיהיה היכר. אם יהיה היכר, אז אפילו מים אסור, שלא כדעת הרמב״ם. יש גם אומרים, שבת קובעת למעשר. גם כאן, רוצה לאכול אכילת ארעי לפני הקידוש. די, נכנס שבת דבר, צאת הכוכבים. שבת קובעת, אז זה אכילת ארעי, זה פירות, זה עוגה, זה קצת מים. אכילת ארעי, השבת קובעת, זה קביעות. זה כמו סעודה רגילה, ולכן אסור. וככה מסבירים עוד טעם להסביר למה אפילו התחיל ביתר מפסיק ולמה אסור אפילו אכילת ארעי לפני הקידוש. שבוע שעבר הסתפקנו באיזה דין ולא גמרנו את ההלכה. כשאני יוצא, אז כמה אחדים באו אליי, הרב, מה ההלכה בזה? נכון? שמו לב שלא את ההלכה לא אמרנו. מה היה הדין, אדם שלא יפלל מנחה, והוא בא לבית כנסת, בא, או בבית שלו, חמש ושתי דקות, נזכר, אוי, לא יפללתי מנחה. רוצה לעמוד בצד, לפלל מנחה, לעשות את העמידה. אבל יודע שבאמצע העמידה, כשהוא יגיע לשמה קולנו, או לפני כן, זה לא משנה, באמצע העמידה יהיה כבר צאת הכוכבים. הוא מתחיל ביתר. למדנו שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, אפשר לפלל מנחה גם בין השמשות. ככה הלכה. כמו שהבאנו ראשונים, שכך קודים, בין השמשות. אבל פה זה כבר יהיה צאת הכוכבים. חמש וחמישה זה צאת הכוכבים. הוא מתחיל את העמידה שלו בחמש ושתי דקות, כמה עמידה? שלוש דקות? לא פתאום. לפחות חמש דקות. מי עושה שלוש דקות? אני מתנים עושים שלוש דקות. אז הוא באמצע עמידה, הגיע הזמן צאת הכוכבים. מה יעשה? בתר תחילה אז דינן, ובתר סוף אז דינן. קודם כל, צריך לדעת, תפילת מנחה מאוד להקפיד בה. כתוב, לעולם יזהר אדם, ברכות, בדף וו. ישים לב בתפילת המנחה, שהרי אליהו הנביא לא נענה אלא בתפילת המנחה. בבוקר, אדם קם, סדר קבוע יש לו. אחרי התפילה, אחרי שהוא קם, הולך להתפלל. בלילה, סוף היום, הולך פלל עביד. מנחה זה באמצע היום. זה נקרא מנחה. למה נקרא מנחה? על השם דמנח יומה. כאילו היום הולך לנוח. מנח יומה, מנחה. או זה נתקן על, כנגד המנחה שמביאים במקור בנות. יש מדרש כתוב, אברהם אבינו שרצה להקריב את יצחק על המזבח, תשבחו נקרא אליו, אברהם, אברהם, שלח עדך אל הנער, עמדת בניסיון, אז הוא עשה עיניו את החוק, ראה את העין נאחז בסבך, הלך והקריב את העיל. היה לו צער. והקרבתי את העיל, איפה מנחה? הראש היה מרוגש בבוקר, שכם העם בבוקר, לוקח את יצחק בנו לשחוט אותו. זה ניסיון גדול מאוד. אברהם אבינו, מי כמו היה רחמן? ישראל רחמנים בני רחמנים. אנחנו משתייכים לאברהם אבינו. כמה היה אברהם אבינו גומל חסדים טובים? וצריך לקחת בנו לשחוט אותו. ברוב ההתרגשות, הוא שכח לקחת איתו מנחה. אחר כך שהקריב את העיל לעולה, נזכר, איפה המנחה? היה הצטער. הבאתי קורבן, ידוע שאם אדם מביא קורבן ולא מביא מנחה איתו, הקורבן לא מתקבל. אז הקראתי עכשיו קורבן, לא התקבל. אמר לו הבן שלו, יצחק, אבא, אל תדאג, אני אתקן עכשיו תפילת מנחה, וזה כמו קורבן מנחה, והתקבל התפילה. ואז עמד יצחק, ויצא יצחק כסוח בשדה, אין שיחה אלא תפילה, ואז עמד יצחק ותקן תפילת מנחה. דרך אגב, אין שום סתירה, אנחנו רואים שהתפילות כנגד הקורבנות, ותפילות אבות תקנום. היה אחד מהאחרונים שחשב שיש בזה סתירה בגמרות. הבטור הרמב״ם, בהלכות תפילה, פרק ג' הלכות תפילה, כותב הרמב״ם, תפילת מנחה תקנוה כנגד תמיד שבין הארבעים. זה לשון הרמב״ם. בהלכות מלאכים, כותב הרמב״ם, תפילת מנחה תקנום ותיקן יצחק אבינו, שחרית אברהם, מנחה יצחק ויעקב ערבית. הרמב״ם מביא את זה, לא רואה בזה שום סתירה, מה זה קשור? נכון, אברהם, בשכם אברהם בבוקר, אל המקום שעמד שם פני אלוקים, שם תיקן אברהם אבינו, שחרית. תיקן את זה כנגד תלמיד של שחר. יצחק תיקן את זה כנגד תלמיד של בן ארבעים. ויעקב, כתוב תפילת ערבית, רשות. שואל הזוהר הקדוש. זקן יעקב אבינו, דווקא הוא נהיה עמית רשות. יצחק, היה לו בן אחד לא טוב, כן? עד היום סבלים ממנו, כן? ויעקב אבינו, יצחק אבינו גם היה לו בן לא טוב. זה היה לו את ישמעאל, זה היה לו את עשיו. יעקב אבינו בדתו שלמה. כל 12 שבטים, כולם צדיקים וחסידים. דווקא יעקב אבינו שתיקן תפילת מנחה, דווקא הוא ככה עבית רשות? למה? צריך עוד הפוך. יעקב, שזה פתתו של אמה, עבית חובה. שחרית מנחה, תגיד, יש לה איזה בן ככה, זה יהיה רשות. למה? זה שואל את זה הזוהר הקדוש. הוא אומר הזוהר הקדוש, אברהם אבינו, הוא יצא במיוחד לתקן שחרית. וישכם אברהם בבוקר למקום עכשיו פני אלוקים, שם אמר ותיקן שחרית. יצחק אבינו, ויצא יצחק לסוח בשדה. הוא יצא ותיקן תפילת מנחה. חתחילה הוא תיקן, זה לא דעבן. עקב אבינו, ויפגע במקום והיה לנשם. אמר, אפשר שעברתי הקברי אבותיו ולא יתפלל שם? הקוסה לו הדרך להתפלל. ואין פגיעה, אלא לשון תפילה, כמו שהגמרא אומרת. נדיח אגב, אני כבר עברתי מכאן, מה אני לא אתפלל? היה לו קצת הדרך להתפלל. כמו שנדיח אגב, אז מגיע לו. הוא יתפלל, אז עבית שלו, עבית רשות. מילים אחרות, יעקב מראש תיקן את זה עבית רשות. לכן, ויפגע במקום והיה לנשם, זה דרך אגב. ואילו אברהם ויצחק תקנו את זה מיוחד, לתירוץ של הזוהר הקדוש. ואתם יודעים, אפילו שעבית רשות, וקיבלו כחובה, כמו שכותב הרמב״ם. כל עם ישראל קיבלו כחובה. יבוא אדם, יבש בגד שינה, פיג'מה, ילך לישון, עוד הוא לא נרדם, בא אשתו, מישהו מן הבית, מזכיר לו, התפללת ערבית? הוא לא התפללתי, אבל עבית רשות, תעזבי אותי, עבית רשות. כשהיינו קטנים, אני זוכר, מרן היה רואה אותנו עולים למיטה לישון, היה בא שואל אותנו, פללת ערבית? ספרת תפילת עומר? לא, קום תתפלל. והיינו במיטה כבר, נוצרים כבר עם פיג'מה, הכל, קום תתפלל. היה מחנך אותנו מקטנות, להתפלל גם תפילת ערבית. ולמה תפילת ערבית רשות? היה מעלה, ישנו, ערבית רשות. וקיבלו כחובה, גמרנו, קיבלו כחובה. ערבית רשות, מכל מצווה עוברת. אומרים לאדם, יש מישהו נפטר. מפחדים שלא יעשו לו ניתוח. לא ניתוח, אין משפחה שמתנגדת. כל מיני סיבות. לא יקחו את הגופה של אחר שלום וישרפו אותה, שלום השם רחם. אז לכן, מישהו צריך לעמוד ולשמור שלא ינתחו את הדברים. זה נקרא אבית רשות, כל מצווה עוברת. או צריך לשמח חתן וכלה. הוא לא שמח, אין שם מי שישמח את החתן. החתן, איך התשעה באב, אין מי שישמח אותו. הוא עצמו צריך להיות שמח כדי לשמח אחרים. אז איך הוא יהיה שמח? ישתה יין. ישתה יין, ואז יהיה שמח. אבל אם הוא ישתה יין, אחר כך לא יפחת בין אבית. מה יעשה? אבית רשות. זה למה, מצווה עוברת, כמו לוויית המת, כמו חוצה בזה, זה ערבית רשות. אבל סתם ככה, ערבית זה קיבלו כחובה, ערבית. אז אפילו שעקב אבינו תיקן את זה דרך אגב, קיבלנו זה עלינו כמו חובה. יש אחד, כתב בספר שלו, דבר תמוע. מרן, זכר צדיק בברכה, פוסק, שנשים, אני אומר את זה בסוגריים מרובעות, נשים לא מברכות ברוך שמה והשתבח ויוצר אור, אבת עולם, שם בדור המעלים ערבים, השכיבנו, נשים לא מברכות. רוצות, יגידו את זה, יגידו, ברוך אתה יוצר המאור, ברוך אתה, בחיר אומר ישראל באהבה. אני מביא על הספרדים, שם הספרדיות. נשים מברכות, כי מברכות לב הכי, על זמן גרמה, כמו שמברכות על עולה ועל סוכה. הספרדים, כמו הרמב״ם, זמן גרמה, נשים לא מברכות. איך תגיד, וציוונו אנטינת לולב, מי ציווה אותך? לכן לא מברכות. אותו דבר גם כל מצווה, אפילו דרבנן, שהזמן גרמה, נשים לא מברכות. יש אחד שחולק על מרן, הוא אומר, כן, אנשים יברכו. נתן הוראה בסמינר שלהם, שיש ספרדים, שיברכו. ברכות קריאת שמע, ברוך שאמר. מה הוא חולק על הרב? הם טוענים, כמו שמרן חלק על הבן איש חי, רק אנחנו נחלוק על הרב, מה יש? כאשר עשה כן יעשה לו, איך הם חושבים? ולא מבינים, קודם כל צריך להיות בדרגה של מרן, כדי לחלוק. הרב לא חברו אותה שלך. דבר שני, תבדוק את הסברה שלך, תלמד עם חברותה, דבר עם גדולי הדור, גדול שימושה יותר מלימודה. תפתח ספרים, הוא ימציא סברה. אנשים קיבלו כחובה, כמו שערבית רשות וקיבלנו כחובה, אנשים, בית יעקב, קיבלו כחובה להגיד ברוך שמע והשתבח. מה קיבלו כחובה? קיבלו כחובה זה כתוב בפוסקים, ברמב״ם, כל הפוסקים בעריף, כולם קודמים קיבלו כחובה, שולחן ערוך כך פוסק, ערבית רשות וקיבלו כחובה. מה אתה רמב״ם, אתה שולחן ערוך, אתה עריף, מה קיבלו כחובה? איפה אתה ממציא את הדבר הזה? לא מפחד, לפסוק ככה הלכה, לברך ברכות האלו, להורות לאלפים, לדורות, להורות להם בספר שלו, שכן יבחרו, למה? בגלל הספרה הזו, שקיבלו כחובה. נכון, הוא כתב עוד כמה זוועות, לקראת השבח, על הכל ענינו ביקוט יוסף, מי שירצה יסתכל יראה, על הכל ענינו שכל הסברות, אבל הסברה שהוא בנה, קיבלו כחובה, דבר תמוה מאוד. קיבלו כחובה, זה נאמר על עבית רשות, קיבלו כחובה. היא תבוא עכשיו אישה ספרדיה, תגיד, אני קיבלתי כחובה לקחת לולב. ואז תברך כל חג, סוכות, תברך, קיבלתי כחובה. מה זה קיבלתי? מי עד שתקבלי כחובה? רבותינו אמרו, עבית רשות קיבלו כחובה, אבל לא כל אחד יגיד, קח דין לעצמו. לכן צריך להזהיר בדבר הזה. אני סיפרתי פעם, הגאון הרב סחר מאיר הקים סמינר בנתיבות. הקים ישיבה, הקים סמינר, עשה גדולות ומצורות, אין מה לדבר. הציל נפשות רבות. הוא נתן להם הנחיה, נתפלל שם הרגיל, ברוך שאמר, והשתבח, כולם ספרדיות. לפני, נדבר איתכם לפני אולי 15 שנה בערך, באו כמה בנות ספרדיות, התחילו להתמרד, כל הכבוד כבוד הרב, הסמינר אתה הקמת אותו, ושלקות יוסף. ושם כתוב שבנות ספרדיות לא יברכו ברוך שאמר והשתבח ולא יברכו. מה פתאום? צריך לברך. תקשר אליי, כשתהיה באזור הדרום, תקפוץ אליי, יש לי מה לדבר איתך. אתה מה זה כשאני אהיה? אני אבוא במיוחד. צריך לכבד אותו. אדם שקים עולה של תורה, גאון עצום, היה שקוע בלימוד, כל ימיו היה בתורה. נסעתי במיוחד אליו בנתיבות. כן, כבוד הרב, מה רוצה? תראה, יש פה סמינר. אם אני לא הייתי, הם לא יודעים בסמינר. הם יודעים אצל המזרחי, הם יודעים אצל שם במלאכתי דתי, 50-50. מה יוצא מהם? רובם יוצאים חינוניים. בזכותי יוצא דתיות. אז זה כאן הבעיה, שיברכו ברוך שאמר או לא, תכתוב בישר מכתב, שאתה מצווה על כל הבנות, שישמעו בקולי ויברכו ברוך שאמר וישתבח. אמרתי, אבל הרב, זה זמן גרמה. זה עד 4 שעות, בקריאת שמע. ברוך שאמר וישתבח עד חצות. חצי היום, עוד שעתיים יש. ואילו בכל קריאת שמע, זה 4 שעות, זה זמן גרמה. איך אני אכתוב? לא, זה בקעת השבח. בקעת השבח, יש ראיה מקעת השחר, שלא עשה אני אישה, יש ראיה משמה, אותו דבר קעת השחר. אני מקצר פה, כן? אני דיברתי איתו, לקחתי איתו, אבל הוא אומר, אם אני לא הייתי, הם היו חילוניות בכלל. אז זה כאן הבעיה, שיברכו לא יברכו. זה לא תירוץ. מה זה קשור? כל הכבוד שאתה מחזיר אותם בתשובה, שאתה מציל אותם, כל הכבוד. אבל הלכה זה הלכה, מה זה קשור? תכתוב לי, תכתוב לי. הוא מביא עד ונייר שאני אכתוב לו. הייתי נבוך, צריך לכבד אותו, אדם גדול בישראל. מצד שני, אני אעשה נגד ההלכה? איך היה? איך אני אעשה דבר כזה אני אעשה? גם כן, שהיה בחירות לרב ראשי לישראל, אז חב"ד, יש להם כמה קולות בגוף הבוחר. והם רצו שאני, שלבחור בנו, בתנאי, שאני אכתוב להם שכל בת רווקה, בת ואימא ואישה, תדליק ברכה בנרות שבת היא ברכה. אם אני אכתוב להם את זה, יצביעו בשבילי. ואם לא, לא. אמרתי, מה זה קשור להצבעה? זה הלכה. אנחנו מכבדים את האדמו"ר מלובביץ', מכבדים אותו הכל טוב ויפה. זה לא קשור שום דבר, אני הלכה, אני הלכה. גם כאן, תכתוב לי, שיברכו ברוך שמע וישתבח. אמרתי לו, הרב, אני כל צעד שאני עושה בחיים, יש לנו אב זקן. אני מתעץ למרן, איתן, אני אתעץ למרן, אני אחזור לכבודו, בסדר? אתה מה יגיד לי, אל תתעץ למרן, בסדר? שלום, הלכתי, אתה לא חזרתי, גמרנו. הבין, הבן. לא שייך, מה זה קיבלו כרשות? מה זה? עבית חובה, רשות זה קיבלנו כחובה. מה זה קיבלנו את זה כחובה? אחרי כל אחד אסביר לאשתו, אסביר לבנות שלו, שגם שמפיילים בסמינר, פעולות בסמינר, בפרחות ברוך שמע והשתבח, הספרדיות יגידו ברוך יוצר המורות, ברוך חרמה סבא, ברוך געל ישראל. יש סידור מיוחד לבת ישראל, שם אין את השם השם. זה הכי טוב, כי אם סידור רגיל יכולות להתבלבל. לברך ברוך אתה השם, לא יהיה בכלל מתנה, לפי דעת מורן השולחן ערוך. יש פה ספק. לכן, יש סדום אחד, פעלו בזה. הרמב״ם כותב, התחלתי לומר את הרמב״ם, מנחה, תקנו אותה כנגד תמיד שבין הערביים. ממשיך אומר הרמב״ם, כיוון שהתמיד היה קרב ב9 שעות ומחצה, מנחה קטנה, לפי כך, כך זמן מנחה. ביות ובערב פסח שחל בערב שבת, שהיה הרבה קורבן פסח להקריב, לא היה מספיקים. התחילו להקריב קורבן פסח כבר מחצות היום, חצי שעה אחרי חצות היום, זמן מנחה גדולה. מי שהתפלל מנחה גדולה, סליחה, מנחה בזמן חצי שעה אחרי חצות, יצא את החובה. מה הרמב״ם סובר? שצריכים לכתחילה להתפלל מנחה קטנה. הרי 9.5 שעות מהיום, מנחה קטנה. בדיעבד, פלטתי מנחה גדולה, יצא. ולמה בדיעבד? כמו שראינו בקורבן פסח שמקריבים בערב שבת, מחצות, מחצי שעה אחרי חצות, לא דבר גם מנחה. כך פוסק הרמב״ם. הרמב״ם לא יחידי בדבר, רש"י. רש"י במחזור ויטרי, רש"י היה לפני, הוא נולד לפני 979 שנים. כמעט 1,000 שנים נולד. יש לו ספר מחזור ויטרי. הוא כותב שמה כמו דעת הרמב״ם, שזמן מנחה זה דווקא מנחה קטנה. בדעבד, פנים מנחה גדולה יצאה ידי חובה. ממי חי בדעבד? אנחנו חיים לכתחילה, לא בדעבד. אז מחזור ויתרי כמו דעת הרמב״ם. גם המאירי, שבולי הלקט, הגאות המוניות, הבן חננאל, היה לפני הרמב״ם, הבן חננאל, כולם עומדים, שישה ראשונים, עומדים באחת שיטה, שדווקא מנחה קטנה, אבל לא מנחה גדולה. לעומת זאת, שו"ת הריף, לא יודע, בית יוסף ראה את התשובות האלו, הטור מביא את הריף באותו סימן, ריש למד דלת, בעניין אחר, לא בעניין הזה. אבל יש תשובות הריף, לא על המסכת, שם הוא כותב, אפשר אף לכתחילה להתפלל אחרי 6:30. כמו שקורבן תמיד שבין הערביים בערב פסח קרב מ6:30, לך כל יום אפשר להתפלל מנחה, מנחה גדולה לכתחילה. כך סובר רב סעדיה גאון, לפני כ-1,000 שנים. הוא סובר, לא כדעת הרמב״ם, לכתחילה מנחה גדולה. כך סובר ספר המנהיג, כך כותב בשו"ת הראש, יש לו תשובה בעניין הזה, וכותב, אפשר פעמים מנחה גדולה גם לכתחילה. כך כותב הרדב"א, וכך פוסק הבן של הראש, הטור, פעמים מנחה גדולה לכתחילה. מרן בשולחן ערוך, עזב את דעת הריף והראש, שתי עמודי הוראה, פסק כמו דעת הרמב״ם. בדרך כלל הוא פוסק כמו שתיים מתוך שלושה. כאן הוא פסק כמו דעת הרמב״ם. מה פסק כמו הרמב״ם? לכתחילה מנחה קטנה. בדעבד הוציא מדי חובה במנחה גדולה. מי שנמצא בעבודה ועושים מנחה גדולה בשעה 1:00-12:30, זה דעבד, מצטרף. אבל לכתחילה, דעת מרן, נתפלל במנחה קטנה. שלמי ציבור, מרי אלגזי, הוא תמה על הספרדים. איך אתם עושים נגד מרן, פנים מנחה גדולה? כבר בזמנו של שלמי ציבור, היו עושים עניינים בעבודה, מנחה גדולה היו עושים. זה נגד מרן, זה דעבד. מה אתם עושים לכתחילה את זה? תתפללו לכתחילה, מנחה קטנה. היום מנחה קטנה, היום לימודי מעשים מנחה קטנה, נמצא בישיבות, איך להפסיק באמצע הסדר. איזה סדר זה? או בכולל. 4:30 פתאום להפסיק. יש מקומות של כוללים שנוצאים בבתי כנסיות, יש שם בעלי בתים. והם באים להתפלל מנחה ב4:30, ומפעים לאברכים. יש להם הורים לאט לאט. פתח אליהו, לא עסוקים בלימוד כמו אברכים. פתח אליהו נביא, למנצח, הכל לאט לאט, גם חזרה לאט לאט. מפעים, הסכים, מצא לימוד, חולו בשעה 3:30 ללמוד, פתאום 4:30 צריך להפסיק, מנחה בערבית, ואחר כך חזור ללמוד, עוד פעם כוס קפה. זה ביטול תורה גדול מאוד זה. לכן כדאי לייעץ להם, אותם בעלי בתים. יש פה אברכים, תדעו, אין כמו התורה, התורה למעלה מהקום. תעשו תפילה בחדר הסמוך, עזרת נשים, חדר הסמוך, אל תפריעו להם. יושבים פה ולומדים, אשריכם ואשריכם, זה דבר גדול מאוד. לא להפסיק באמצע. טוב, בכל אופן, לפי דעת מרן, הנה חינם לכאורה, צריך להפסיק באמצע. 4:30 צריך להתפלל, מנחה קטנה. מרן, זכר צדיק לברכה, בהתחלה, כשהוא לא היה גר אצלכם, הוא היה גר במקומות אחרים, גם בתל אביב אני זוכר, בחובל קנה, הם הקפיד להתפלל, כמו דעת מרן השולחן ערוך, מנחה קטנה. ואפילו סמוך לשקיעה ממש. רבנו אריזל, אומר שעל פי הקבלה, על פי הסוד, ממש להתפלל סמוך לשקיעה, צאת הכוכבים, ממש סמוך. כמה שישר סוף היום, מנח יומה, היום הולך אז זה פעלים. ככה מרן היה נוהג, כמו דעת מרן. בסוף, מרן שינה את המנהג שלו, ועשה ב2:00. מסיבה של לימוד תורה, כמו שאמרתי, לא להפריע באמצע הסדר, כל מיני סיבות אחרות שהיה לרב, ועשה את זה בשעה, או גם ארוחת צהריים שאוכלים, כל מיני סיבות שהיה, ולכן ההתפעלים מנחה גדולה. בא שלמי ציבור ותאמה על הספרדים, גם על מרן, לכאורה. איך מרן עשה מנחה גדולה? הרי אתה פסק כמו השולחן ערוך. כבן מרן, זכר צדיק לברכה, יש לנו שתי מרן, כן? אין יותר. יש לנו מרן השולחן ערוך, ומרן זכר צדיק לברכה. איך אתה עושה נגד מרן? תמיד אתה צועק, בנו רות מרן, איך עושים נגד מרן? באמת, השם הציבור נשאר בצעי חיון. אבל הרב ובספרים שלו כבר תרץ. יש בזוהר הקדוש, משמע בזוהר הקדוש, שאפשר לפלל מנחה, לכתחילה מנחה גדולה. זה מסייע לדעת עריף והראש, שתי עמודי הוראה ורוב הראשונים. אז נכון שמרן פסק לא כמו עמודי הוראה, אלא חשש לדעת הרמב״ם. כי זה מה שלכתחילה. זה לא מילתא דאיסור ויתר. זה מה שלכתחילה, לכתחילה, תעשה מנחה קטנה, אפשרי דבר כזה. לכן פסק כמו הרמב״ם. בפרט מה שכותב מרן בתשובה אבקת רוחד בסימן י' שארץ ישראל ואגפיה, היו עושים הכל כמו דעת הרמב״ם. הרשב"א, חלק א', סימן רש נון ג', בתשובות, כותב שהיו עושים בכל ארץ ישראל, מצרים ואגפיה, היו עושים כמו דעת הרמב״ם. השבוע חנכו בטבריה את השיפוץ של קבר הרמב״ם. וכשהוא אותי לדבר, אז דיברתי על ההוראות של הרמב״ם. מתי עושים כמו דעת הרמב״ם, מתי עושים כמו דרשות? יש אחרים, יש עוד שדורשים דרשות. אמרתי, משהו נגיד בהלכה. ניתן דוגמאות, אנחנו עושים כמו דעת הרמב״ם. הנה, הרמב״ם היה מראה דעת רע. יש כמה דברים שעושים שלא כהרמב״ם. אבל אחת הדוגמאות, זה הדוגמה הזו. מרן השולחן ערוך פוסק, כמו דעת הרמב״ם, לא כמו הריף והראש, צריכים לפנל מנחה קטנה, לכתחילה, רק בדיעבד יצא ידי חובה. המנהג שלנו כמו הדיעבד. למה? כי יש זוהר הקדוש, שמסייע על דברי הריף והראש ורוב הראשונים, לכן מנהג כמו דעת הפוסקים שחולקים על הרמב״ם, שלכתחילה לפנל מנחה גדולה. בפרט, אם אוכלים צהריים, יש דעת הריף, הראש והרמב״ם, שלושה עמודי הוראה, שלושתם ביחד, פוסקים שאסור לאכול סעודה לפני מנחה. אדם בא לפני מנחה, רוצה לסעוד ארוחת צהריים, מה יחכה עד חמש? באמריקה ככה עושים, לוקחים את הסנדוויץ' לעבודה, באים לבית בשעה שש, אז אוכלים את הארוחה העיקרית. בארץ לא נוהגים ככה, אוכלים ארוחת צהריים, בפרט עם בחורי ישיבות, אברכים, צריכים לאכול לחם. לא לאכול בלי לחם, אחר כך אדם לא נהיה שבע, אחר כך בשעה שש עוד פעם נהיה רעב. צריך לאכול, לקבוע סעודה, לאכול לחם. איך אדם יאכל לחם לפני שיפנה מנחה? דעת הריף והראש והרמב״ם, אסור לאכול סעודה לפני מנחה. זה אחת הסיבות שנהגו להתפלל מנחה גדולה, שנותן לנו אפשרות לאכול. אבל גם מי שלא מתפלל, מי שלא עושה מנחה גדולה, אפשר לאכול לפני מנחה. יש אומרים, דווקא סעודה גדולה, כמו שבע ברכות, סעודה של ברית מילה, באים לאולם, רואים סעודה, מנה ראשונה, שנייה, שלישית, סלטים. סעודה גדולה, זה אסור לאכול לפני מנחה. אדם אוכל לבית שלו סעודה רגילה, אפילו עם לחם, יכול לאכול לפני מנחה. זה אחד הטעמים שמלמדים זכות, למה בעולם הישיבות אוכלים בשעה 1:30, 2, לא יתפללו מנחה. אם נגיד שלא יתפללו מנחה, לפני מנחה אסור לאכול. אלא זה לא סעודה גדולה. אבל כדי למנוע את הדבר הזה, שיהיה לכתחילה לכל הדעות, לכן נהגו בישיבות הקדושות, בכוללים, להתפלל מנחה גדולה, עושים את זה גם לכתחילה. למה? כי אחר כך הם רוצים לאכול. רוצים לאכול, רוצים לחוש את דעת הריף הרמב״ם, לא מחלקים בסעודה גדולה, בסעודה רגילה, בסוף אוכלים סעודה. זה חידוש לחלק בדברים האלו. לכן, מהסיבה הזו, עושים לכתחילה, עושים מנחה גדולה. טוב, זה הסברתי. מה המקור שלנו שעושים מנחה גדולה. אבל מי שלא, אין לו סדרי לימוד, אין לו את הבעיות האלו, אז הנה חינמי, תפלא מנחה קטנה, כמו דעת מרן, מרן השולחן ערוך. חתחילה נעשה תפילת מנחה קטנה. עכשיו, מי תפלא מנחה קטנה, כמו דעת האריזל. אתה עושה את זה ממש, סמוך קצת הכוכבים. מתחיל בחמש, בשתי דקות את העמידה, לא יודע למה כך חיכה עד הרגע האחרון. אולי לא היה מניין, חיכה למניין. פתאום הגיע מניין, חמש ושתי דקות. מתחילים את העמידה. באמצע העמידה יצאת הכוכבים. הולכים בתר תחילה, הולכים בתר שכל התפילה כולה תהיה בזמן. יש שאלה יפה, זה שאלנו שבוע שעבר. דרך אגב, יש אחד מרבני טוניס, בי משה חלפון הכהן. יש לו שוט, שואב ונשאל. מרן, זכר צדיק לברכה, בקי בכל הספרים של רבני טוניס, של רבני תימן, של רבני מרוקו, כמובן רבני אשכנז, דיטה והחסידים, הכל בקי. זה אדם צריך להיות בקי בכל מכל כל, לא רק רבני טוניס. יש אחד מדולי רבני טוניס, קוראים לו אבי משה חלפון הכהן. הוא כותב, מי שיזדמן לו מניין, מנחה גדולה. ויודע שמנחה קטנה לא יהיה לו מניין. נמצא באיזה מקום, מנחה קטנה לא יהיה מניין. יפלל מנחה קטנה ביחידות, כמו דעת השולחן ערוך, ולא מנחה גדולה. כך הוא כותב. מחילה מקרות תורתו, זה דבר תמוה מאוד, שיתפלל יחיד, מנחה קטנה ולא יעשה תפילה בציבור, אין אל כביר ולא ימאס. כה אמר השם, אני נתיך בעת רצון שהציבור מתפללים. אם אדם מתפלל יחידות, צריך, אתה ניסה לבין על כפיים, אליל בשמיים, צריך הרבה הרבה להתאמץ, לכוון מילה במילה שהצפה שהוא תתקבל כולי ואולי שלא יגרום החטא. אז נתפלל בציבור, תפילה בציבור מתקבלת, אפילו אם הוא לא כיוון כל התפילה כולה. זה כיוון את החולים לדעת, זה כיוון את שבא שיוון, זה כיוון... ביחד כולם, התפילה מתקבלת. לוותר על תפילה בציבור, כותב מרן בסימן צדיק סעיף יוד, ישתדל אדם להתפלל בציבור, אלא אם כן הוא אנוס. אם הוא אנוס, אונס שינה למשל, פתאום נרדם, שעון המעורר לא תצא, לא תצא, לא העיר אותו, מה יעשה? אנוס, אין לו מניין אחר, אנוס החמלה פטרה, מה יעשה? פלא ביחידות. מה משמע? שאם הוא לא אנוס, חייב להתפלל אדם תפילה בציבור. יש לפניו ארבעה מילים, לאחריו מיל, אם זה היה סתם מעלה, מה זה לפניו ולאחריו? אתה רואה שזה חובה להתפלל בציבור. אז לוותר התפילה בציבור, כדי לקיים את דעת מרן לכתחילה, שיפלל מנחה קטנה, קשה. תסמוך על הרמב״ם, שהוא אומר שאפשר לפלל, סליחה לא על הרמב״ם, על הריף והראש ורוב הראשונים, הפוך, לא כמו הרמב״ם. תסמוך עליהם שאפשר לפלל לכתחילה מנחה גדולה. לכן מי שיודע שאין לו מניין מנחה קטנה, יש לו מניין עכשיו מנחה גדולה, יפלל למניין מנחה גדולה, יוותר על משוחן ארוך, יוותר על מנחה קטנה. טוב, עכשיו אני חוזר בחזרה. הוא התחיל להתפלל בחמש ושתי דקות. באמצע העמידה יצא את הכוכבים, יכול או לא. בגמרא, מסכת ברכות, בדף זין, שם כתוב כמה צדקות עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אומר להם, לא כעסתי עליכם. שהיה בלעם הרשע, הוא יודע דעת עליון. יודע דעת עליון? דעת בהמתו לא יודע. יודע דעת עליון? אלא אומרת הגמרא, היה יודע את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. ואז היה מקלל את עם ישראל. רגע כממרה, שנייה אחת של הקדוש ברוך הוא, מתי הוא כועס? הוא היה מקלל. ואז השלום הקללה הייתה מתקבלת. אומר הקדוש ברוך הוא, לא כעסתי. אבל כשבא בלעם מקלל אתכם, אם הייתי כועס, אני יודעת מה של הכעס שלי, ואחר שלום מקלל מתקיים. תודו שלא לא כעסתי באותו יום. באים את הסוד ושואלים, ועם תומר, הרי זה רקע כממרה, זה שנייה. מה יכל לקלל בשנייה הזו, בלעם? יש שני תירוצים. תירוץ אחד, יכול להגיד, קלם. מילה אחת, כף למד מן, קלם, חס ושלום. יודע, רגע שהקדוש ברוך הוא כועס, יגיד קלם, יתקיים בקללה חס ושלום. הנה מה, כמה שהתחיל לקלל בזמן הכעס, ממשיך לקלל, מחו ויסחו ויתמקל כולם, התחלת ביותר, יאללה, ממשיך מתקיים כל הקללות. זה שני תירוצים של התוספות. לפי זה, גם פה אצלנו. אם אני אומר, צריך שיהיה מילה קלם. זאת אומרת, צריך שכל הקללה, צריך שיהיה בזמן הכעס. מידה טובה, כפליים מידת פורענות. אז גם בתפילה, צריך שיהיה כל התפילה כולה בזמן של התפילה. אבל אם לפי התירוץ השני, התחלתי בתפילה, בכללה, התחלתי זמן הכעס. ממשיך שכבר אין כעס, כבר שהתחלת בזמן הכעס, מתקיים. אז גם ככה, מידה טובה, גם ככה. התחלתי להיפלל תפילת העמידה, התחלת בזמן הזמן, בחמש ושתי דקות, שזה עדיין הזמן. באמצע נהיה כבר קצת הכוכבים, הולכים באתר התחלה. זה נפקא מינה בין שני התירוצים. המגן אברהם מביא רדב"ז. רדב"ז היה לפני 550 שנה, 536, משהו כזה, שנה. הרדב"ז כותב, אדם רוצה לפלל, לברך ברכת הלבנה. הוא רואה עננים, חסים את הלבנה. לא יכול לברך. הוא היה עני כבשים, שהוא נהנה לאור הלבנה, אבל קצת מסתיר את הלבנה. לפי הפשט, יכולים לברך. כי יאותו לאורו. לפי הקבלה, צריך שזה יהיה אפילו ענן דק. אנחנו מחתחילה מקפידים. בחורף, לא תמיד כדאי להקפיד בזה. יכול אחר כך להפסיד את המצווה של ברכת הלבנה. אבל בשאר החודשים, עדיף יחכה עד שיהיה צלול. אפילו ענן דק שלא יהיה לזה. אבל לפי הפשט, זה לפי הקבלה. לפי הפשט, כל שאני נהנה מהלבנה, אתה רואה ענני כבשים וכדומה, ענן דק, אתה יכול לברך את הברכה. אבל עננים כבדים, שבכלל לא רואה את הלבנה, ברור שלא יכול לברך. אומר הרדב"ז, אם התחיל לברך ברכת הלבנה, ויש עננים רצים, רצים, ובאו וכיסו את הלבנה, יגמור את הברכה. אומר המגן אברהם, מה משמע? מדעבד, הסתבכת כבר. ברכת ברכת הלבנה, פתאום הם עננים מכסים את הלבנה. מה תעשה? תפסיק באמצע? תגמור. משמע, אם אני יודע מראש שהעננים רצים, ואני רואה שלפני שנייה חיסו, עוד כמה שניות יחסו. באמצע הברכה שלך, הלבנה תתכסה, לא יברך. צריך שיהיה כל הלבנה כולה, מתחילת הברכה ועד סוף הברכה. זה המגן אברהם. לכאורה, לפי זה נבוא גם פה אצלנו. צריך להתפלל תפילה, מתחילה ועד סוף, עד שחותם מלכת עמו ישראל בשלום, יהיה עדיין זמן תפילה. אם באמצע כבר נהיה צאת הכוכבים, לא יכול להתפלל. ככה לכאורה יש להביא ראיה מהרדב"ז. אבל זה לא ראיה. שם זה ברכה. ספק ברכה לבטלה. באמצע, אם אתה יודע מראש שיתכסה, איך אתה מברך? כאן זה תפילה. תפילה רחמנו. שבוע שעבר הרי דיברנו בשם רבי יעקב רקח שכותב, שפעלים בין השמשות בגלל תפילה רחמנו. מה זה תפילה? מבקש חוכמה, בינה ודעת. מה שווה אדם לא יודע ללמוד תוספות, לא יודע ללמוד גמרא, בלי שאין לו שכל להבין את זה. חוכמה, בינה ודעת, מבקשים, רחמנינו, מבקשים פרנסה, מבקשים רפואה שלמה. מה שווה אדם שהוא לא מרגיש טוב.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
חדשות כל חי, השעה 10.
שבוע טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. שר החינוך נפתלי בנט ושרת המשפטים איילת שקד הודיעו הערב על הקמתה של מפלגה חדשה.
איילת ואני מאמינים בכל נימי נפשנו, בדרך שלנו. מפלגת הימין החדש זה הימין האמיתי.